אתם מאזינים לפודקאסטים בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים, המתקדמים אולי בסטיצ'ר, אולי בפוקט קאסט, יש הרי המון אפליקציות, אבל בואו להכיר אפליקציה חדשה, ישראלית, ראשונה מסוגה, שתאפשר לכם להזין לפודקאסטים בצורה קצת אחרת. כמה פעמים יוצא לכם להכיר אפליקציה בפעם הראשונה עוד לפני שהיא בכלל הוקמה? תפסתי את שני המייסדים שלה, ניב דשא ותמיר זוהר, לשיחה על איך הם הגיעו מעולם הפרסום לעולם הפודקאסטים, ועל איך האפליקציה הזאת יכולה לעזור לכם להשיג יותר מאזינים לפודקאסט שלכם. אז קדימה חברים, פתיח ולומדים איך עושים פודקאסט. איך עושים פודקאסט? הפודקאסט שיעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים באים לפרק חדש של איך עושים פודקאסט, והיום אנחנו יוצאים קצת מהמסגרת, אנחנו עושים קצת משהו אחר, כי אנחנו לא נדבר היום קצת על how to, אלא אנחנו נדבר על פלטפורמה חדשה ומרגשת, ישראלית, שזה גם ככה דבר מיוחד וטוב, שאתם יכולים להפיץ בה את הפודקאסט שלכם, כן, אנחנו יכולים לשים אותו בספוטיפיי ובאפל ובגוגל, ועכשיו ממש בחודשים האחרונים הצטרפה אלינו כפודקאסט. יס, שזה השם של הפלטפורמה. לגמרי, ואיתנו נמצאים כאן שני היוצרים שלה, ניב דשא ותמיר זוהר, מה העניינים?
אהלן, מה שלומך?
מה נשמע אור?
קודם כל, כיף מאוד ומרגש מאוד שאתם איתי כאן, כי אני באמת חושב ש... קודם כל, אני מאוד בעד היצירה הישראלית, וזה באמת, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מסתמכים על מותגים מחול, ועל ספוטיפיי, הענקית הסטרימינג הזאת, שאוכלת לנו ככה את השוק, ואפל וגוגל, כמובן, שתי ענקיות, ואני ככה מאוד מאוד מעריך ומעריץ גם את הדבר הזה, שבאים יזמים ישראלים ורוצים לעשות את זה כאן, אצלנו בעברית, בשיטה אחרת, ברעיון אחר לגמרי, אז גם אנחנו נלמד על מה זה בעצם כפודקאסט, ואיך היא עובדת, ומה הבשורה שהיא מביאה, גם למאזין הפודקאסטים, גם ליוצר שאני מקווה, היוצר, היוצרת ששומעים אותנו, וגם ככה על הראייה שלכם, על המחשבות שלכם בקשר לדבר המדהים הזה שנקרא פודקאסט, ולאן הוא, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הולך. אז קודם כל כיף שאתם פה איתי, גם כיף מאוד.
כיף להיות כאן.
אז אולי נתחיל דווקא מזה שאתם יודעים, אתם שניכם מנהלים משרד פרסום, סוט אנד פפר, אתם באים מעולם הפרסום לתוך הדבר הזה, שזה גם איזו פוזיציה מיוחדת.
כן.
אז איך ולמה פודקאסטים?
ניב ואני עוברים הרבה פוזיציות בשנים האחרונות. אנחנו אוהבים לשחק על המנעד הזה, הוא מנעד שכל הזמן הגבולות שלו מתשתשים, נבחנים. עולם הפרסום הוא עולם שאנחנו אמנם חיים אותו בשנים האחרונות, בהרבה שנים האחרונות, אבל הדרך המקצועית שלנו התחילו היה בגופי שידור בכלל. אני בגיל 16 הייתי כתב בוואלה. זה פיסת הדבר הראשון שאני זוקף לזכותי. ניב היה בערוץ הילדים.
המקום האמיתי.
הרבה לפני שאנחנו בכלל חשבנו על פרסום ושיווק, זה איזושהי זיקה שבאנו איתה מהבית, ובהמשך המשכנו לעשות כל הזמן דברים שנוגעים בעולמות של תוכן, תקשורת, פרסום, שיווק, על המנעד הזה שהוא מאוד מאוד רחב. שאנשים מתבגרים, אנחנו מכירים את זה, אתה צריך לבחור עבודה, אתה צריך להתמקצע רגע במשהו אחד ולעשות אותו טוב. אנחנו מאוד מאוד בעד אגב, והיום יש לנו באמת את סולט אנד פפר, שזה סוכנות שיווק מיתוג ואסטרטגיה. והחלום הזה של להמשיך ליצור תוכן תקשורתי, או פודקאסטים, או תוכן שהוא קצת אחר, שהוא לא תוכן פרסומי נקרא לזה, או לא תוכן פרסומי במהות שלו, תמיד דגדגה לנו, תמיד הייתה סביבנו. גם שהיינו מנהלי שיווק לפני אילו שנים, אמרנו בוא נעשה פודקאסט. אז היינו צעירים ויפים, בני 27, חשבנו שנמרות.
היום אתם כבר בני 50, מתאים לי פה, אתה אומר.
היום אנחנו מבוגרים כבר. אנחנו כבר לא מדי נסירים.
מבוגרים ויפים.
כן.
לא, אבל הסיפור של, נגעת בזה יפה, הסיפור של סולט אנד פפר הוא כן הסיפור פה, בלי לעשות יותר מדי פרומושן למשרד הפרסום הנפלא שלנו.
המדהים.
לא, באמת. אנחנו חרטנו על דגלנו, נקרא לזה ככה, שסולט אנד פפר... תעשה דברים אחרת. יש המון משרדי פרסום, אבל שסולט אנד פפר תיתן איזשהו מענה הוליסטי, שלם, למותגים, ללקוחות, וכדי להצדיק את הטענה הזאת,
את התזה.
את התזה הזאת, בא לנו אותו רעיון, אותו כפודקאסט, אותו כפוד קטן שמתבשל אצלנו בבטן כבר קרוב לשנה, כי אז אתה באמת יכול לבוא למפרסם, והיום, מי כמוך יודע, מי שאין לו פודקאסט לא קיים, אמרנו, בוא נבוא לאותם מותגים, נגיד להם, חבר'ה, יש לכם מה להגיד? לא אומרים תמיד רק בפייסבוק, בפוסט, או באינסטגרם, בסטורי, אומרים, מדברים.
אומרים בקול, לגמרי.
אומרים בקול. אז בואו נגיד בקול, ואם אנחנו אומרים, בואו תגידו בקול, למה שלא תהיה לנו פלטפורמה שיודעת להוציא את זה קדימה. וככה נולד כיפודקאסט, שהוא יצור קצת משונה, הוא כיפוד קצת משונה.
בוא נדבר על הכיפוד הזה קצת, כן. ולמה הוא באמת יצור משונה כהגדרתכם, המייסדים של הכיפוד.
כי מהר מאוד גילינו עוד קוצים, הרבה פעמים כאיש יפה. פרסום ושיווק.
זה עולם קוצני מאוד.
אתה כן. מחפש את, את הפיץ' מעלית הזה, או את, את ה-USP, בעולם שלנו קוראים לזה USP, Unique Selling Proposition, הצעת ערך ייחודית. אתה אומר, מה הצעת הערך שלי? מה אני מציע לעולם? דיברנו על זה הרבה לפני השידור. אז בהתחלה אני אמר, אוקיי, אנחנו באים מהפוזיציה של מנהלי סוכנות פרסום ושיווק. ברור שהפוזיציה היא למפרסמים. אבל אז אתה אומר, שנייה רגע, אבל אני גם יוצר תוכן בפני עצמי, ואני זוכר מה היה שאני לי הפודקאסט. ואתה מדבר עם חברים שלך שלכולם יש פודקאסטים, ופתאום אתה רואה גם את הזווית של היוצרים. ואתה אומר, גם להם אני יודע לתת הצעת ערך ייחודית, מעניין. ופתאום אתה אומר, רגע, אבל אני גם מאזין, אני נוסע הביתה, ואני, מה הדבר הראשון שאני עושה? פותח ספוטיפיי, ושם אני מתנהל, ולא כל כך כיף לי להזין שם לפודקאסטים, עם יד על הלב.
מבלי להליב את ספוטיפיי, כן.
מבלי להליב אף אחד. אני מוצא את עצמי שאני, זה נורא נוח לי כשאני רוצה להזין למוזיקה, אבל איכשהו זה מגיע לפודקאסטים, אני משהו שם...
משהו שם לא מסודר.
לא מסודר לי, לא, הבית לא מבולגן לי קצת. אז אוקיי, אז אני גם נותן מענה למאזינות ומאזינים. ואז המון המון קוצים, אמרנו, באנו עם הרעיון ביחד, ניב זרק את הקיפודקאסט.
לא, אל תיתן לי את הקיפודקאסט.
לא, אני אזרוק, תן לי זה. אבל זה התחבר לנו כי זה גם קי פודקאסט וגם קי פודקאסט והכל כזה...
אנחנו אוהבים קיפודים.
קיפודים זו חיה מאוד חמודה.
ממש.
מאוד טובה גם.
מי שמכיר בטיקטוק יש סרטונים של קיפודים, זה החיות מאוד מאוד חמודות. אבל בוא רגע, אני רוצה שגם אנחנו נפרק את הדבר הזה של קיפודקאסט, גם למאזינים, גם ליוצרים וגם למפרסמים, כי אני חושב ששלושת הזוויות האלה מעניינות מאוד את מי שמאזין לפודקאסט הזה, ואני קודם כל רוצה להתחיל ממשהו שאותי עניין בלהיחשף בכלל על פלטפורמה שלכם. אתם אומרים שזו פלטפורמה ליוצרים עצמאיים בלבד. עכשיו, שזה נקודה קצת מעניינת מבחינתי, כי אני אומר לעצמי, אם אני עכשיו, אם לי הייתה פלטפורמה להזנה לפודקאסטים, אני הייתי דווקא הולך לפודקאסטרים הגדולים, המשמעותיים, גופי התקשורת שהיום ככה שולטים גם בתחום הפודקאסטים, לא חשוב שמות, ואומר, אוקיי, אני רוצה את כולם אצלי בפלטפורמה, כי אנשים יבואו לשמוע את גוף התקשורת הגדול, ואז גם ישמעו את היוצר העצמאי הקטן וכו', והדבר הזה ידחוף את האנשים אליי. אבל אתם אומרים מראש, לא, אנחנו רוצים להתמקד בעצמאים, אלא זה מעניין אותי לשמוע כאילו מאיפה הגיע הרעיון הזה ולמה.
אתה רוצה?
תן בראש.
קודם כל בוא נתחיל ונגיד, כדי לא להסתבך עם אף אחד, אבל גם ברצינות, יש היום פודקאסטים מעולים מכל הגזרות, גם עצמאים, גם גופי שידור, וזה לא סוד שאני מאזין באופן אישי גם לפודקאסטים של גופי שידור. אבל יש משהו שהרגיש לנו שחסר דווקא לאותם, אם אנחנו מחפשים, דיברנו באמת על הקוצים האלה, אז שבחנו את הקוץ הזה של יוצרי פודקאסטים, לא ראינו שאנחנו נותנים בשלב הראשון ערך משמעותי, אנחנו מספיק כנים עם עצמנו לאותם גופי שידור, יש להם גם את האתרים שלהם, יש להם את גופי השידור שלהם, נכון שגם הם נעזרים בספוטיפיי, אייטונס וכל, ואפל פודקאסט, סליחה, וגוגל פודקאסט,
גם אצלם ההזנות לא מגיעות מהאתר ברוב המקרים, נכון, לא הרבה מהם לפחות.
נכון, אבל כשהם כן. רוצים להתבסס על פלטפורמה, הם מתבססים על האפליקציה שלהם ועל האתר שלהם, מה שאין לאותם עצמאים.
כן.
אז אמרנו בתור התחלה, ושוב, ברור שאנחנו, ותכף נדבר גם על העתיד, נשמח מאוד, וחזון 10 שנים קדימה, או לפחות שנה, שנתיים, אז ברור שבשנים הקרובות אנחנו בהחלט שוקלים להוסיף את כולם, אבל בשלב הראשון רצינו לתת ערך אמיתי, והרגיש לנו שאלה היוצרות והיוצרים שהכי מחפשים אותנו.
לא, יש פה גם משהו פורץ דרך, יש פה משהו פורץ דרך בכל מיני נגזרות, אבל יש פה משהו פורץ דרך ברמה החברתית גם. זה נותן פלטפורמה אמיתית לאנשים שלא בהכרח היו מצליחים להגיע לאוזניים.
נכון.
וזו אחת המטרות.
ומחבר אותם עם מפרסמים, מחבר אותם עם מאזינים, זה משהו שאנחנו...
יש פה win-win-win situation.
גם אנחנו נדבר על כל הווינים האלה בחלקם, כל אחד בחלקו. בואו נתחיל באמת אולי מהצד של המאזינים. אני חושב שזה באמת הצד המשמעותי, כי כמו שאנחנו יודעים, אתה גם אמרת, כולם פותחים ספוטיפיי, פותחים במקרה הטוב אולי את אפל פודקאסטים למי שיש אייפון, לוחצים ומאזינים והכל טוב, וגם כל יוצרי הפודקאסטים מכוונים את עצמם לכל הפלטפורמות האלה ביחד, זאת אומרת אף אחד לא, כמעט לא, זאת אומרת אלא אם כן זה מישהו שספוטיפיי קנתה אותו ב$100 מיליון, אבל חוץ ממנו אפשר באמת לשמוע את כל הפודקאסטים בכל הפלטפורמות ברוב המקרים, כל אחד ושיטותיו שלו. נניח היחידי שאני קצת חריג לי פה זה אולי עושים היסטוריה, שבאמת רן לוי שם רק את 3 הפרקים האחרונים בספוטיפיי, כי באמת זה עניין שגם שאלנו אותו על זה פרק קודם, אבל באמת העניין של הפלטפורמות כאילו לא משנה יותר מדי. השאלה זה באמת למה לתוך השוק הרותח הזה להכניס פלטפורמה נוספת ועוד ישראלית ועוד קטנה ועוד שמיועדת ליוצרים עצמאיים.
אז אני אחזיר את כולם, כי כולם עושים בינץ' הרי על איך עושים פודקאסט, לשיעור הקודם שהעברת לפי דעתי בפרק 4 או 5, אם אני זוכר נכון מהתחקיר שעשיתי, אנשים לא יודעים היום, סליחה, שאת הפודקאסט היוצרים מעלים לשרת יחסון, ומפזרים לכל עבר. הרבה אנשים, כמו שאמרת בפרק, מופתעים מזה שאנחנו אומרים את זה עדיין. זה לא כמו שאני מעלה סרטון ליוטיוב, והנה הוא ביוטיוב וקחו את הלינק ליוטיוב. לעבור היוצר זה לא משנה, בטח היוצר העצמאי, הוא רק רוצה שיאזינו לו. הוא מחפש דרך שבה יהיה אפשר להאזין לו. המאזין מהצד השני, הוא דווקא מסתכל על הדברים קצת אחרת בעיניים שלנו. זאת אומרת, הוא נכנס עכשיו ויש לו חצי שעה פנויה, או שהוא במוד מסוים, או שהוא רוצה להתעדכן במה חדש ובמה רלוונטי. והנחת העבודה של אותן פלטפורמות קיימות, שהן גדולות, מכובדות, עתירי תקציב, זה שאנשים צורכים היום בשיטה, סליחה אם אני ירדים חלק מהמאזינים, אבל זה נקרא OD, On Demand. הרבה שרתים של OD, כמו AOD, שזה Audio On Demand, או VOD, Video On Demand, בנויים בשיטה של בינץ'. אני רוצה להאזין לקטגוריית הומור, בתוכה יש לי את הפודקאסט, ני ותמיר עושים הומור, ובפנים יש לי הרבה הרבה פרקים, ואני פשוט מאזין להם בבינץ'. זה מאוד נכון שאתה רואה טייגר קינג בנטפליקס, השאלה אם זה נכון גם בפודקאסטים. אם אמרנו שזה קצת הבלוגים של ימינו, ויש אנשים עצמאים, ודרך לבטא את עצמך, אם אנחנו מסתכלים רגע מהעיניים של היוצר, ואם היוצר מגיב למציאות האקטואלית שקורית היום, למה לא לפרק את הפודקאסט לגורמים? זאת אומרת, למה לא לבוא ולהגיד למאזין, בוא תראה, זה הכי חדש וזה הכי אקטואלי, ופה יש משהו מעניין שמדבר על נוכל הטינדר, ופה מדבר על המלחמה עם רוסיה, ופה כאילו בוא נתייחס לדבר הזה באופן קצת יותר אקטואלי ורלוונטי למאזין, ולא נשים לו קודם כל בפרצוף את הקטגוריות, את שם הפודקאסט, והוא ילך קצת לאיבוד.
שאם אני רגע מחדד את אמיר, זה אחד הבידולים הכי גדולים של כפודקאסט, שהוא בעצם מתנהג קצת כמו, קצת הרבה, כמו אתר תוכן.
כמו פאבלישר בעצם.
בדיוק כמו פאבלישר, כמו שאתה נכנס לאחד הפאבלישרים הגדולים, וקופצת לך, לא קופצת, מופיעות בסדר מסוים, מודעות לפי הסדר האקטואלי שלהם, לפי מה שעורך התוכן של אותו אתר החליט שתראה. אז ככה, למה לא לצרוך ככה פודקאסטים? וזה בעצם העבודה שלנו.
זאת אומרת, זה בעצם אתם אומרים לאנשים, בואו לא נתייחס לדבר הזה בכלל. גם שנכנסים לכי פודקאסט, זה בכלל יותר מזכיר אתר תוכן, כמו שאתה אומר, נכון. יותר מזכיר איזה וואלה או לא יודע מה, מאשר אפליקציית פודקאסטים, כי הכל באמת מסודר בצורה נורא של כותרות וכתבות, ונראה מה שאותו תיאור של הפודקאסט ממש מופיע גם בצורת כתבה. זאת אומרת, זה איזשהו חוויית גלישה, חוויית האזנה אחרת. זאת אומרת, זה לא מיועד לבוקסות האלה, לאייקונים של פרק 1, פרק 2, פרק 3, אלא אנחנו יותר מתמקדים במה הפרק עושה, ומה, על מה אנחנו מדברים בפרק, ומה מיוחד בפרק וכולי.
בדיוק.
ודרך זה אנחנו גוללים לפודקאסטים אחרים גם, ונחשפים לפודקאסטים אחרים.
בדיוק. התובנה היא שפודקאסטים מאוד מאוד, הם מאוד מאוד ורסטיליים. הם מאוד צבעוניים. למה לקטלג אותם בעצם? כי אני אתן לך דוגמה, פודקאסט יכול להופיע בשבוע מסוים, בקטגוריה מסוימת, הוא יכול להופיע ב... זרוק לי.
אהבה ויחסים.
באהבה ויחסים, ושבוע אחרי הוא יכול להופיע ברוח ופילוסופיה, תלוי מה דיברו באותו פרק.
נכון.
וזה קצת מחוות לנו מחדש את המוח, אבל למה לא?
אני חושב שהתהליך של האפיון והעיצוב והפיתוח, מבלי להחמיא פה לעצמנו ולצוות שעבד על זה, כי לא רק אני ואני עבדנו על זה, הוא היה מאוד מאוד מאתגר, כי אתה רוצה לייצר, אתה לא הרבה פעמים אתה יוצר מוצר, אתה אומר, אני רוצה שיהיה שעטנז, אני רוצה שזה יהיה משוגע רגע, שאני אתן חוויית UX UI, מה שנקרא. חוויית משתמש של גוף תוכן, כמו שהוא אמר, של סיפור של, אני מרגיש שאני בוואלה, אבל לא באמת בוואלה. רגע, אבל אני, שאני לוחץ על להיכנס לכתבה, זה בכלל לא כתבה, זה פודקאסט, ונפתח לי נגן למטה. ובנגן שנפתח למטה, אני רוצה לתת את כל הפונקציונליות שהנגנים האחרים נותנים, שכל הפלטפורמות האחרות נותנות. לדלג וללחוץ ולהגביר את המהירות ולחזור אחורה זאת אומרת, יש פה מין עירוב שימושים שכזה, שאנחנו תהינו לעצמנו אם אנשים ידעו לאכול אותו גם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה נורא
וזה כיפות, בכיף. זה וזה יכול כיפות, לדקור,
בדיוק, אתה יודע,
זה
יכול לדקר.
ואיך באמת יודעים, האפליקציה לא רצה הרבה זמן, רצה לאייפון גם כרגע, הסוג של הרצה.
נכון.
ואיך באמת המשתמשים אוכלים את זה בינתיים?
צריך להגיד את האמת, אנחנו קבענו יעדים ומדענים מסוימים, ואנחנו שמחים להודות שאנחנו עומדים בהם, אבל שוב, גם לא היינו עומדים, כנראה שהייתי אומר את זה, ואני מציע לאנשים להיכנס ולבחון את זה בעצמם, כי בסוף אנחנו משוחדים. שוב, מהטסטים שאנחנו עושים, הבדיקות שאנחנו עושים עם היוזרים, מכן מאותו פיילוט שאתה מדבר שאנחנו עדיין נמצאים בחלק מהבטא הזאת, אנשים אוכלים את זה, בוא נגיד את זה ככה, הם מבינים הרבה יותר מהר מה שחשבנו שאולי לא יבינו.
יותר מזה שהם מבינים את זה מהר, הם אומרים איך לא עשו את זה קודם. כי זה פתאום נראה, לי זה פתאום נראה כמו הדרך היחידה לצרוך פודקאסטים. אני אומר, מה? איך, מה עשיתי פעם באפל פודקאסט? מה עשיתי שם? זה לא מגניב, זה לא משתנה. אנחנו אנשים, אנחנו דינמיים. היום בא לי לשמוע משהו קליל ופשוט, כמו שבא לי היום לראות פרק של פרנדס, אבל מחר בא לי להיכנס ולראות, לא יודע, משהו עצוב וכבד.
זאת אומרת, באמת הרעיון כאן, גם במעבר בין פודקאסטים, זאת אומרת, אם בספוטיפיי ואפל, אם הייתי צריך פשוט לעבור על אותם, על כל הפרקים של אותו פודקאסט, פה באמת הרעיון זה להציע לי פרקים אחרים, של פודקאסטים אחרים, להיחשף לדברים אחרים. זה באמת, בתכלס, הדבר הכי קשה בפודקאסטים, כי כאילו, אתה, יש לך הרבה מאוד הזדמנות אולי לראות פודקאסטים, אבל לא באמת לנסות אותם, על פי מה שבאמת מעניין אותך.
בדיוק.
אבל שאתה כבר ננעל על פודקאסט, אתה ננעל עליו עם השיניים ומסובב, מה שנקרא, אתה תשמע את כל הפרקים. אבל באמת ההיכרות הזאת, זה החלק הכי קשה, גם למאזין, אני חושב, וגם ליוצר.
מה שקורה פה בעצם, ואני רגע חוזר לכובע של היוצרים, אשתי למשל הוציאה לפני כמה שנים ספר. הוציאה בפלטפורמה של מימון המונים. אני זוכר את החודשיים שעבדה על לשווק אותו. זאת אומרת, יש פה איזה חודשיים שאתה שולח לכל עבר בוואטסאפ הזה, רק שאנשים ישימו את כמה שקלים. פתאום כיוצר אתה אומר, אני חווה את הדבר הזה כל שבוע, כל שבועיים, כל פרק שיוצא, אני רץ לכל הקבוצות, אני מנסה לדחוף אותו, אני מנסה לקדם אותו, שאני לא אומר שהדבר הזה לא קורה היום, אני רק אומר, זה כמו שאתה אומר, קשה מאוד להיכנס בדלת.
זה קצת עץ ביער.
בדיוק. לגמרי. וזה לא פעם אחת שהעץ הזה צומח, כל שבוע מצמיח עוד ענפים ועוד עצים ו... ואין לדבר הזה סוף, כי אם אתה באמת מפרק את הפודקאסט לגורמים, אז זה כבר לא מעניין כמה פודקאסטים יש באתר של כפודקאסט או בכל פלטפורמה אחרת. זה פתאום מעניין, אתה מתחיל לדבר בפרקים, כמה פיסות תוכן יש. ואז אם בפלטפורמה אחרת 100 פודקאסטים זה המון, או נתון יפה, 100 פרקים זה כלום ושום דבר, לפעמים זה פודקאסט אחד.
נכון.
אז הכמויות הן משתנות, ואתה גם כניב נגע בזה שיש פה שני אורחים במשרה מלאה שעובדים בכפודקאסט, וכל התפקיד שלהם זה רגע לבסט את כמויות התוכן האלה, או משהו שאני מאוד מאוד אהבתי שקרה השבוע, להקפיץ תוכן רלוונטי בהתאם לסיטואציה. זאת אומרת, פתאום אתה מעורר לחדש עבור היוצר וגם עבור מאזין, פרק שאולי הוא פספס בנגלה הקודמת, אני אומר, עכשיו כולם מדברים על משהו שקרה, ואותו יוצר הקליט לפני חצי שנה משהו רלוונטי, בואו נקפיץ לו את זה שוב. ואם הקלטנו פרק על פורים במועדון ה-27, אז למה לא בפורים הקרוב להקפיץ אותו עוד פעם, בהינתן שהוא רלוונטי? ואתה גם אומר ליוצר, בוא תהפוך את הפודקאסט שלך ליותר רלוונטי. שבוע הבא ולנטיין, נשינו את זה השבוע פעילות בקהילה, בואו תפיקו פרקים שרלוונטיים למאזינים שלכם. אנחנו מדייקים גם את היוצרים ונותנים למאזינים בסופו של דבר תוכן שהרבה יותר מדבר אליהם.
עכשיו, לא, תמיר נגע פה, אמרת מילה קהילה. הדבר הזה, שוב, התחל, הוא לא מיזם לשם שמיים, אבל הוא בהחלט בא לקדם יוצרים עצמאיים מתוך התובנה שהם כוח מאוד גדול. והדבר הזה לא יכול לעבוד, סליחה, הוא לא יכול לעבוד בלי קהילה, נכון. בלי קהילה חזקה,
נכון.
של מאזינים, שמעורבים, זה לא נטו, תפרסמו בקהילה, בואו תשמעו, כמו שתמיר אמר, שבוע בוולנטיינס, יש פודקאסטים שהצליחו להיכנס לכי פודקאסט, תרימו את הכפפה, תעשו פודקאסט, הוא יהיה מספיק טוב, הוא יופיע בעמוד הראשי.
ואני חושב שזו עוד נקודה, אנחנו נעזוב את החלק של המאזינים, כי באמת כבר התחלנו לעבור בעצמנו, מה שנקרא לצד של היוצרים. אני באמת חושב שאחד האתגרים הכי גדולים של יוצר פודקאסט זה ההפצה. זאת אומרת, כן, הפודקאסט יכול להיות זמין בספוטיפיי, באפל, בגוגל, בלא משנה איפה, אבל בסוף אי אפשר לקדם את הפודקאסט בתוך הפלטפורמה עצמה. זאת אומרת, כדי שאנשים ישמעו על הפודקאסט שלי, ידעו בכלל שהוא קיים, אני צריך לפרסם בפייסבוק ובאינסטגרם, נכון. ובלינקדין וביוטיוב. זאת אומרת, לנסות להגיע, אני צריך להביא את המאזינים שלי מכל מיני מקומות לתוך הפודקאסט. ופה באמת, אתם נותנים פה איזו אפשרות שהנה, אפשר להגיע למאזינים גם בתוך האפליקציה. זה משהו, שוב, אני לא מכיר כזה דבר.
אז גם אנחנו לא, ובגלל זה הקמנו, זה באמת הייתה אחת המחשבות, כאילו, במעקובה של היוצר, לבוא ולהגיד לו, בוא נדייק אותך ביחד, במהלך השבוע, על איזה פרקים אתה יכול להקליט, נזרוק לך רעיונות, נעזור לך בתהליך השיתוף הזה, ופעם שנייה ניתן לך את אותה קהילה, כשכבר תפיק את אותם פרקים, נדע לתת לך סט של כלים שיעזרו לך לקדם, הקהילה, ההום פייג' מה שניב נגע, אנחנו יכולים היום להקפיץ בהום פייג' בהתאם לרלוונטיות. לא נגענו, אבל פוש נוטיפיקיישן, אם זה אתר תוכן, ואם יש לי את אפליקציה של ויינט, ואני מקבל עדכונים, אז גם פרק חדש הוא עדכון. אנחנו מפרקים את הפיסות לגורמים, זה לא פודקאסט אחד, ובאנרים בתוך האפליקציה, ושוב, יש לנו עוד הרבה פתרונות והצעות שאנחנו נשלוף עם הזמן, אבל זה בכל עניין, והיוצר מקבל מאיתנו איזושהי חבילה. אנחנו לא משלים את עצמנו, ברור שגם היוצר יצטרך להמשיך ולפרסם ולקדם את עצמו, זה טבעי, זה חלק מעולמנו, אבל זה לא יהפוך להיות משימה בלתי אפשרית או משהו שמתיש אותו. יהיה לו פה איזשהו כוח עזר שאני חושב שהוא מאוד מאוד רלוונטי.
הוא רלוונטי והוא שוב, אני אומר, הוא קריטי, כי הוא לא קיים כרגע. זאת אומרת, היום כדי שיהיה לך באמת מכפלות שמספרי מאזינים מאוד מאוד גדולים, אתה צריך שיהיה לך קהילה חזקה בעצמך. אתה צריך שכבר האנשים יכירו אותך בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם וכולי, ולכן זה באמת דבר משמעותי. ואם אנחנו ממשיכים ככה עם הפן הזה של היוצרים, אז אנחנו יודעים שכרגע הרשמה לכיפודקאסטי ככה מוגבלת, זה קורה בתהליכים, זה בטח ישתחרר בהמשך, אני משש זה ענייני הערצה, אבל בכל מקרה...
זה אקסקלוסיבי.
כן, כרגע זה מועדון חברים סגור, מה שנקרא, ואתם מפרסמים מדי פעם את הדרכים, איך אפשר לצרף את הפודקאסט שלכם לשם, אפשר בתוך הקהילה שלכם, בדיונים שאתם נותנים, באמת להכניס ככה ולהציע את הפרקים, והם לאט לאט גם נכנסים. אני גם רואה שתוך כדי אנשים שכתבו בתגובות גם מתחילים להיכנס ולהיות שם, אז זה מגניב. ובכל מקרה, אבל איזה עוד בשורות יש לכם עבור היוצרים? אולי עניין של חלוקת רווחים, כסף, זה גם משהו שתמיד מטריד את היוצרים, בטח העצמאים.
כסף זה...
מטריד את כולנו.
כסף זה דבר חשוב, זה הדבר הכי חשוב, כסף. לא, אבל רגע לפני הכסף, סתם עוד אנקדוטה שהיא גם חשובה, שהיא גם למאזינים, גם ליוצרים, אולי בעיקר ליוצרים. הסיפור הזה שאנחנו יודעים היום לבוא ולהגיד, זה פשוט קרה השבוע בפעם הראשונה, הפודקאסטים המואזנים של חודש ינואר. אתה אומר, חבר'ה, אתם מתאמצים, מאזינים לכם, רואים אתכם, אתם מובילים בעמוד הראשי, ויש לזה תוצאות. אנחנו מפרסמים חודש אחרי, מי היה מקום ראשון, מי היה מקום שני, מי היה מקום שלישי. בסוף, הדבר הזה, אתה נגעת בכסף, הוא גם יוכל להיות מתורגם לכסף.
יפה מאוד, יש לנו פה ככה כותרת ראשונה.
אני שותק אחרי המילה כסף, צריך לשתוק דקה
לפחות.
בוא נעשה טיזר קטן בכותרת הזאת. היום אין פלטפורמות, וזה שונה מעולם הוידאו, ששם זה קצת נהיה מובן מאליו. שוב אני חוזר לדוגמה הזאת של יוטיוב, כי מאוד קל למאזינים שלנו להבין את זה, גם אם הם יוצרים וגם אם הם צורכים תוכן בעצמם. כולם יודעים היום שמ-X מסוים של צפיות, אתה נהנה מחלוקת רווחים מיוטיוב לצורך העניין.
נכון.
זה לא קורה בפודקאסטים, ולא רק שזה לא קורה בפודקאסטים, הרבה מהיוצרי התוכן היום עדיין משלמים על שרתי היחסון שלהם.
נכון.
אז זה חטא על פשע, הם גם משלמים, גם יוצרים תוכן וגם לא מקבלים שום דבר.
בפרק 4 שלי תוכלו לדעת איך להימנע מהדבר הזה.
יפה.
ולהלכת לחשבון יחסון חינם.
אז א', יש שרתי יחסון חינמים ומעולים, ואנחנו ממליצים עליהם בחום.
לגמרי.
והדבר השני הוא שהמשוואה חייבת להשתנות. כאילו אם עד בשנים האחרונות היית חייב לשלם ועלו בשנתיים האחרונות, אני חושב, לפלטפורמות בחינם, אז בעינינו שנתיים מהיום, ואנחנו מאוד מקווים שכפודקאסט תוביל, תהיה חוד החנית של הדבר הזה, גם היוצרים ייהנו מחלוקת רווחים. מתי זה בדיוק יקרה, באיזה אחוזים, זה כבר באמת טיזר להמשך, אבל זה...
זה גם מאוד שוב תלוי באיך הקהל, איך המאזינים ואיך היוצרים יוכלו את הדבר הזה.
נכון.
כי זה חינוך שוק. במקצוע שלנו חינוך שוק זה הדבר הכי קשה, זה ללמד אנשים לשנות הרגלים.
זאת המילה הנרדפת של פודקאסטים, אבל אני כמעט אומר את המילים האלה ביחד, שאני מגיע לעסקים, לחברות, אז אחד הדברים הראשונים שאני אומר להם עם פודקאסט זה חינוך שוק.
נכון,
בדיוק. כי זה משהו שהוא עדיין חדש, נכון שעושים אותו הרבה, אבל הוא עדיין חדש. אבל אני חושב שבאמת, צריך גם להגיד שזה באמת תלוי בזה שאם הקהל יאהב את האפליקציה ויתחבר אליה, כי הכסף הזה צריך להגיע מאיפשהו, והוא צריך להגיע מפרסום. וזה באמת העניין, ואם לא יהיה מספיק כסף מפרסום כדי שיהיה אפשר בכלל לחלק אותו, אז זה לא יהיה אפשרי.
אין בעיה,
אתה תשלוף פה,
אין לי בעיה.
את הקליפ של השטרות.
אמרת הכל, לגמרי. זה באמת עניין של חינוך שוק, וזה באמת תהליך, וצריך להסביר את זה, כי אנחנו מאוד מנסים להיות שקופים גם עם היוצרים. זה לא נובע מאיזה קמצנות או מאיזה רווחי ענק שנכנסים אלינו כרגע, ואנחנו אוהבים לפזר אותם לעצמנו, אלא להפך, אנחנו רוצים להקים תשתית שהיא מספיק נכונה, שיוצר יוכל להיכנס, לעשות לוגין, לראות את הנתונים שלו האמיתיים, וגם בצד לראות כמה כסף הוא הרוויח מזה. זה מערכת מורכבת, צריך לפתח אותה, צריך לבנות את זה, צריך לראות שיש הצדקה לדבר הזה, אבל אנחנו בהחלט חושבים בכיוון הזה.
מעולה, ומבחינת הקהילה שככה יצאנו לדבר עליה, אני רואה את הקהילה שלכם, יש לכם קהילה בפייסבוק, בעוד מקומות דרך אגב, שפספסתי או שכרגע רק בפייסבוק?
כרגע רק בפייסבוק.
קהילה חדשה, דנדשה וטריה בפייסבוק.
שפעילה לא מעט יחסית לקהילה חדשה, דנדשה וטריה, אני חייב לומר.
אנחנו את היסודות הראשונים, היה חשוב לנו שהם יהיו טובים מאוד. זה נכון שכרגע האפליקציה היא רק, שוב, יש אתר, כל אחד יכול להיכנס מהמכשיר הסלולרי שלו, גם אם יש לו אנדרואיד, אבל האפליקציה עצמה נמצאת רק ב-iOS. היה חשוב לנו שאת ההתחלה, לפחות, גם אם יש עוד יש עוד שלבים בדרך, כמו שתמיר אמר, אזור אישי שעוד לא קיים. חשוב שהיסודות יהיו נכונים. בגלל זה רצינו קהילה שהיא חיה, שהיא נותנת ערך. קהילה שלא נותנת ערך, שכולם מפזרים בפודקאסטים, זה לא העניין, כי קהילה היא חלק בלתי נפרד מהמוצר הזה.
אז בוא נדבר רגע שנייה על הערך של הקהילה הזו, גם בעיקר ליוצרים, כי נכון אנחנו בחלק הזה, אבל גם למאזינים, אני משער שיש חלק בתוך הקהילה הזו.
אז קודם כל, ברמת בוא נשים רגע את הציפור של המאזינים, נסגור אותו. אנחנו נותנים להם כל הזמן להשפיע על איך האתר ייראה. לשם אנחנו לוקחים את הקהילה. איזה מדורים יותר מעניינים אתכם? מה חסר לכם ומה יגורם לכם? סקר שאלה השבוע, לשמוע יותר פודקאסטים. האינסייט האלה יכולים לעזור גם ליוצרים עצמם. בוא נבין מה מונע מהאנשים היום להזין יותר לפודקאסטים. חלק מהדברים גם עלינו. למשל, התשובה המוחדת הייתה אפליקציה לאנדרואיד. אנחנו עובדים על זה. אז
לא, יש... אבל עדיין, עוד דרישות לפודקאסטים, נגיד, שלא קיימים. בסוף לא שאבנו את כל הפודקאסטים העצמאיים נכון. בעולם, וזה גורם לנו ליצור, קודם כל, פודקאסטים יוצרים איתנו פודקאסטרים. ופודקאסטריות יוצרים ויוצרות איתנו קשרים כדי להיכנס לכפודקאסט, והמעורבות הזו של הקהילה היא מחדדת לנו מה חסר. פודקאסטים על פילוסופיה, לא יודע.
ועבור אותר מיוצרים, אז זה באמת המטרה, שוב, ופה אני אזהר בלשוני, כי על פניו יגיד יוצר הפודקאסטים, הפודקאסטריות, פודקאסטרים, רגע, יש מלא קהילות שאני יכול לזרוק בהם את הלינק שלי, ובחלקם אפילו אף אחד לא צריך לאשר לי את הפוסט, אני פשוט זורק והולך. ואז אני אגיד להם, אוקיי, תיכנסו אחרי 24 שעות, מה קרה לפוסט הזה?
הוא עבר, ביער.
עבר בה באותם עצים ביער, האם מישהו בכלל התייחס לדבר הזה? אנחנו מנסים לייצר קהילה, שגם אם יוצרת את אותו צוואר בקבוק שאתה אומר, של מאוד מוקפדת, מאוד מסודרת, רק אנשים בהתחלה אקסקלוסיבית מסוימת, זה לא רק מעצלנות של ההתחלה, או מרצון רגע, ממש לא, להפך. זה מתוך מקום שבן אדם ידע שהוא נכנס לקהילה, והערך שהוא יכול לשאול ממנו מאוד גדול, ואם הוא מפרסם את הפודקאסט שלו, יהיה לדבר הזה תהודה. אנשים יגיבו, אנשים ישאלו, והוא לא סתם מפרסם ושדקה אחר מפרסם עוד מישהו, וזה יהיה פיד בלתי נגמר שלא נותן כלום לאותו יוצר. אז זה גם המטרה של הקהילה בסופו של דבר.
אני חושב גם מה שיפה באפליקציה שלכם, בזה שאתם ככה נכנסים לזה, מה שנקרא, אנחנו נכנסים ומדברים על זה די בהתחלה, שזה אולי מנסה שיחה כזאת עוד שנה, הדברים יהיו אחרים.
עוד חודשיים.
אפילו עוד חודשיים. אז באמת אתם, אני חושב שבאמת יש מקום מאוד מאוד גדול ללמוד מהקהילה ולהבין מהקהילה הרבה מאוד דברים. מה באמת ככה, חוץ מהדברים שציינתם, יצא לכם ככה להבין ולשנות ולשפר מתוך הפידבק שקיבלתם?
אני חושב שהדבר המשמעותי שהבנו מתוך הקהילה היום, זה ניב נגע בזה, אחד, סיפור המדורים. זאת אומרת, היום הקטלוג המוצע הוא לא תמיד, אני אתן לכם דוגמה. יש היום קטלוג באפליקציות הפודקאסטים שנקרא פשעים אמיתיים.
True crime.
כן, האם הדבר הזה הוא מחזיק קטגוריה היום? האם לא? האם צריך קטגוריה שעוסקת רק בשיווק?
בארצות הברית לדעתי זה כן מחזיק קטגוריה. בארץ אני לא בטוח.
אנחנו לא פושעים פה בישראל.
כשאנחנו פושעים אז זה כבר סדרה מנטפליקס.
ואם כבר יש פושעים אז אנחנו מכירים אותם כי הם היו איתנו בשכונה וכאלה, אז הכל בסדר.
זה כבר אולין.
לא צריך פודקאסט על זה.
אז אנחנו באמת מנסים להבין פעם אחת איך האתר הזה מדבר. הנה עוד כותרת רק בפודקאסט הזה לפני כולם. אנחנו בפתחה של מלחמה, לא יודע, לא יודע איך לקרוא לדבר
לא
הזה.
לא ברור.
לא ברור. אנחנו החלטנו לעשות פעילות, היא תושק ביום שישי הקרוב. הנה, אני חושף אותה כאן לראשונה. אנחנו קוראים לזה, פותחים מקלטים. אנחנו בונים סקשן באתר שנראה כמו מקלט, שהקיפודים ערוכים לכל תרחיש, גם למלחמה, ושמים שם פודקאסטים נחמדים להעביר איתם את הזמן במקלט.
מגניב.
חמוד נורא, מצחיק, אלגנטי, בא מצורך מהקהילה של להיות רלוונטי ובזמן אמת, משהו שבחיים לא יקרה באפליקציה אחרת, כי לא משנים את הקטגוריות כל שני וחמישי. זה הייחודיות של קיפודקאסט. אנחנו יכולים לעשות את זה כל הזמן. יכולים להשתגע ולהתאים את עצמנו לזה. אז זה פעם אחת, ופעם שנייה אנחנו לומדים מהקהילה, וצריך להגיד, יש הרבה היבטים טכניים שאנחנו רוצים לדייק ולפתור ולהוסיף, אזור אישי ותגובות, ולהתחיל להתייחס לדבר הזה, כי שוב, הוא שעטנז בין אתר תוכן, ובאתר תוכן יש טוקבקים, אבל הוא גם בסוף פלטפורמת ההזנה, הוא גם נגן אודיו, במובן הכי בסיסי, הוא צריך שהנגן יהיה איכותי, משהו היום מעולה לטעמנו, אבל תמיד אפשר לשאוף עוד ועוד ולחזק את הנגן. אז יש פה שני עניינים טכניים שכל הזמן אנחנו משחקים ביניהם, והיוצרים, אני באמת מזמין את כולם להיכנס לקהילה, כי זאת הדרך שלנו לדעת מה עובד ומה לא. אנחנו בוחנים בעצמנו על שני המכשירים שלנו, אבל בסוף, ככל שהקהילה יותר תגדל, נבין ביחד, אנחנו, הצוות, מה אפשר לעשות טוב יותר.
מעולה, אז בואו נדבר, דיברנו על המאזינים, דיברנו על היוצרים, בואו נדבר על המפרסמים, שזה באמת מה שאמרנו, רלוונטי לשני הקהלים הקודמים. בין אם כאלה שזה, אם למאזינים זה יפריע, אם ליוצרים זה ייתן באמת את האפשרות ליצור. זה באמת משהו ששוב, ברור שבשלב הזה התחלתי זה עוד לא על הפרק, כי יש פה באמת קהילה לייצר ואנשים ככה להכניס ופודקאסטים לתוך הקהילה, אבל זה בהחלט משהו שא', כמו שאמרנו, העולם הזה של פודקאסטים מתחיל להיות מאוד מאוד רלוונטי לעסקים, כלומר, גם הרבה עסקים מבינים שצריך לעשות פודקאסטים בעצמם, גם הרבה עסקים משתמשים בפודקאסטים כאלה או אחרים בתוך פלטפורמה לחסויות, ויש פה באמת איזושהי אפשרות, גם חוץ מלהכניס פרסומות, לא יודע מה, בנרים לתוך האפליקציה שלכם, זה משהו שהוא ברור ומובן, אבל אולי לאפשר ליוצרי פודקאסטים כאלה או אחרים, להיות למעשה הגשר בין אותן חברות מסחריות, אתם גם משרד פרסום, לבין אותו יוצר פודקאסטים שאומר, אני מאוד מאוד רוצה להכניס כסף מהפודקאסט שלי, אני לא יודע איך, אני לא יודע איך ליצור עם חברת פרסום כזו או אחרת קשר, אז יכול להיות שפלטפורמה כמו שלכם יכולה להיות הגשר הזה.
אמת, אמת. אז בואו נדבר רגע וננסה להכניב קצת למפרסמים, כי לפעמים...
בסוף הם משלמים.
בדיוק, אומרים להם דברים לא יפים. בסוף... כל מפרסם היום מבין, או מפרסם חכם, שהמסר, הרבה פעמים נשאר אותו מסר, האמצעים משתנים. הדוגמה שדנו בה הרבה לאחרונה עם לכתה של ג' יפית עליה שלום, זה שבסוף היא המציאה את המשפיעניות. זאת אומרת, היא באה והייתה המשפיענית הראשונה בטלוויזיה, היא אמרה, תקנו סאנו בטלוויזיה, סליחה על חסות, וכמה שנים אחרי זה היום משפיעניות באינסטגרם אומרות את זה. המסר לא השתנה, או הוא מותאם לדור החדש, אבל בסוף הפלטפורמה השתנתה. האם זה שילוט חוצות, או זה, לפני 5 שנים, או 6 שנים, היינו עושים המון כתבות SEO, המון כתבות יחד שהבא המפרסם, היא אומר, אני רוצה לדבר כרגע על המותג שלי. אני לא תמיד יודע להסביר את זה בבאנר קטן, או באיזושהי מודעה קטנה, אני רוצה לדבר על זה עכשיו 1,000 מילה. היום זה כבר פחות רלוונטי. עדיין יש כתבות SEO, הם לא מתו מעולם.
אף אחד לא קורא אותם.
אבל אף אחד לא קורא אותם.
כן.
בוא שב, דבר שעה, תספר על המוצר שלך, תחשוף בו רבדים שאתה לא יכול לחשוף אותו בבאנר, או באיזה פוסט קצר בפייסבוק. זה כל ההבדל. מפרסמים היום מבינים את זה. הערך שזה יכול לתת ליוצרים, זה שבכל מקום שיש מפרסמים, גם התעשייה הזאת תצמח, כי הם יחפשו, לא תמיד הם יוכלו להפיק את הפודקאסטים בעצמם, והרבה פעמים יהיו פודקאסטים מעולים שיגידו, אני מוכן לבוא ולהתארח בפודקאסט שלך, אני מוכן לשים חסות בהתחלה או חסות בסוף, אני לא יצא עכשיו לתארם של 10 פרקים, שיש פה פודקאסט עצמאי מעולה שאני יכול להיות הספונסר שלו. אז בעיניים שלי זה ווין ווין, אגב גם למאזין, כי זה שומר על פודקאסטים באיכות גבוהה, ללונגרן, זאת אומרת, זה גורם לאותו יוצר להפיק תוכן טוב יותר ויותר, ובסוף הוא גם מקבל איזה כסף, אז זה גם, אין מה לעשות, האיכות עולה ומספר הפרקים עולה והכל.
שוב, אנחנו תמיד נזהר, דווקא בגלל שאנחנו באים מהעולם הזה וחיים אותו מאוד, את עולם השיווק והפרסום, השעטנז, זו מילה שאנחנו משתמשים בה פה הרבה, הוא צריך להיות מדויק ועדין.
נכון.
הפרסום לא יבוא אף פעם על חשבון המאזין וגם היוצר. בסוף חרטנו על דגלנו להיות אפליקציה ליוצרים עצמאיים, יכול להיות שבדרך יצטרפו גם יוצרים שהם לא עצמאיים, אבל אנחנו לא נשכח את אותם יוצרים עצמאיים, זה חשוב, ולכן הפרסומות הן חשובות. שוב, פרסומות, אנחנו, יש לנו סטיגמה קצת רעה על פרסומות, אבל פרסומת מטרתה לגעת בקהל היד הרלוונטי ולעזור לו.
זה אני חושב מה שייחודי גם בעולם הזה, בשני דברים, שני רבדים. דבר ראשון זה באמת, בגלל שיש הרבה מאוד פודקאסטים, אני אגיד את זה במרכאות איזוטריים, אוקיי? זאת אומרת, כל מיני נושאים שלא מדברים עליהם בטלוויזיה, לא מדבר עליהם בחדשות, אז זה באמת אנשים שיש להם איזה תחום עניין נורא מסוים, והם רוצים לחפש פלטפורמה טובה, נוחה וגם זולה, להגיד את מה שיש להם לומר. אז הם בוחים הדבר הזה, אז היכולת של המפרסם לטרגט היא הרבה יותר טובה, כי אם יש לאותו מפרסם משהו שמאוד מאוד רלוונטי לאותה נישה, שוב אני אגיד במרכאות, איזוטרית, אז יש באמת את היכולת הרבה יותר טובה להגיע לקהל, וגם נכון. כנראה יותר זולה ומשתלמת. וחוץ מזה גם את היכולת הזאת של יוצר הפודקאסטים לסנן את הדברים, בגלל שהקשר בין היוצר הפודקאסטים לבין הקהל שלו הוא מאוד מאוד לא רק עדין אלא מיוחד, ואתה יודע, זה לא כמו קשר עם יוטיובר שפעם בה אתה שולח לו איזה 2 דולר באיזה לייב.
הוא אפילו רגשי.
לגמרי, זה ממש חיבור אחר, אז אי אפשר לקבל היום כל פרסומת. זאת אומרת, יוצר פודקאסטים לא יכול לקבל היום כל פרסומת שתגיע, לא רק שהיא לא קשורה לפודקאסט שלו, אלא גם שהיא לא קשורה לערכים שלו. יש לנו כבר כל מיני סיפורים כאלה, כל מיני מחאות שהתעוררו ברשת על כל מיני אנשים שעשו פודקאסט ולקחו איזשהו ספונסר שלא היה מתאים בערכים. למה שזה, וזה באמת יצר איזה תסיסה ברשת כלפי הדבר הזה. אז באמת בעולם הזה, זאת אומרת, מצד אחד זה עדין יותר, אבל מצד שני הקשר והחיבור לאותו יוצר פרסומות, לאותו מפרסם, הוא הרבה יותר חזק.
הוא מדויק יותר.
בדיוק, הערך הוא מדויק, זה מה שבאתי להגיד.
זאת אומרת, אם אני היום בעל של מפעל ליצור אוכל לחתולים.
באמת?
בסדר?
לא אוקיי, אמרת
עוד, לי. עוד נישה שאני מטפל בה כרגע. בסוף אני, אם אני ארצה לקדם פוסט בפייסבוק, אני כנראה יהיה מאוד סטגמטי. נחפש, את, זה לא שבפייסבוק אין אפשרויות לפרסם, אבל הן מוגבלות יחסית למה שאני יכול לפנות לקהל קר. פה אני יכול לפנות לפודקאסט של אוהבי חתולים, ולתת ערך גם ליוצר, אבל גם למאזין, עם איזשהו קוד קופון לרכישה של המוצר, שמאוד רלוונטי, הוא הרגע הזין לפודקאסט של 40 דקות, על אהבתו לחתולים, כי יש לו חתולים בבית.
העניין הוא שבפודקאסטים זה לא מרגיש צורם, כמו בדיוק. במציאות
המשתנה. אם עושים את זה נכון.
נכון? אם, ברור, כל דבר. אבל בדיוק מה שאמרת, הדיוק פה, הדיוק וערך הן מילות המפתח.
לגמרי, וכשאנחנו מסתכלים ככה קצת על העולם הזה, ויש בטח יוצרי פודקאסים ששומעים אותנו, שרואים אותנו אולי, וככה מנסים להבין.
רואים אותנו?
כן, יש פה וידאו. לא יודע אם שמת לב לוידאו. אתה התעלמת ממנו, וזה טוב שהתעלמת, כי אז היית בטבעי, היית נינוח.
אני שקרן. קודם כל, יש לי אינסטינקט מצלמה, ראיתי אותה כל הזמן, אבל לא התאפרתי, אתה מבין?
אוקיי, אז אנחנו נדאג, אנחנו נקרא פה רגע לאיפור, הם יבואו, יעשו חטאצ' ונחזור. ובכל מקרה, אז שאנחנו מגיעים לתוך העולם הזה של, של זה, ויש יוצרים ששומעים אותנו עכשיו, וככה רוצים אולי גם מהניסיון שלכם במשרדי הפרסום, לנסות להבין איך כן אפשר להגיע למצב שרוצים אותנו לחסות, איך לעניין את הדברים, איך ככה לגרום לזה שכן יהיה אפשר להתפרנס מהדבר הזה, כי יש אנשים ולא מעט שיש להם איזשהו תחום ידע שהם נורא נורא אוהבים, הם לא עושים מנו כסף כי זה הפשן שלהם, זה אהבה שלהם, הם שכירים ביום במשהו אחר ובלילה הם מקליטים, איך הם יכולים באמת כן להגיע למצב שהם יכולים לעשות איזשהו הכנסה מסוימת מהפודקאסט?
אני רגע יהיה קצת רומנטי. קודם כל, תמיר ואני, אנחנו לא סתם הקמנו, והחיים שלנו מאוד מאוד עמוסים, ויש לנו משרד פרסום שטפו-טפו נותן עבודה. לא היינו חייבים לעשות את הדבר הזה. זה, נכון. זה מדם ליבנו. בסוף לנו היה פודקאסט לפני כבר 4-5 שנים, כן. עוד שזה היה באמת... זה כאילו, לא לכולם היה פודקאסט, אני זוכר שהיינו ב-100 מואזנים של ספוטיפיי, ואמרנו, זה לא בעיה, יש בערך 100, אז כאילו, הגיוני שאני...
כל המאה הזינו לך.
כל המאה, הם שם, כן.
אבל עשינו את זה, ועוד גם אז היינו עמוסים, עשינו את זה כי זה בער בנו, כי זה, בסוף דיברנו על אותה קפה של גיל 27, קוראים לזה מועדון ה-27, ומה זה עושה לחיים? כל פרק דיבר על איזשהו סקטור אחר בחיים שמשתנה, וזהו, אני חושב שהעניין הוא שהמטרה לא תהיה לבוא ואיך אני עושה מזה כסף.
נכון.
כי אם זאת המטרה...
לא, זו בוודאי לא המטרה. בוודאי לא, אני תאמין לי שזו לא המטרה, כי אם זאת המטרה הם הולכים לעבוד בזה ולא לעשות פודקאסט.
נכון, נכון.
אבל הם כן רוצים, אתה יודע, משקיעים הרבה מאוד שעות, עובדים על זה קשה, הם רוצים לראות, אם אפשר, אתה יודע, לראות מזה משהו, אני חושב שזה לא יזיק לבטח שאתה יוצר כזה דבר לאורך זמן, ומתחייב פעם בשבוע, פעם בשבועיים, להקליט, לנסוע, לתאם, לערוך, יש פה הרבה מאוד עבודה שאולי כן שווה, שוב, אם זה טוב, אם הפודקאסט מואזן, ויש לו קהל.
תשמע, בגלל שאנחנו פה עושים פרומושן לעצמנו, אני באמת חושב ששוב, סליחה, אבל כי פודקאסט היא... הקהילה הזאת, אותה קהילה שדיברנו עליה, היא אחת הפלטפורמות באמת לתת במה לאנשים, ובסוף, בסופו של דבר, זה לא איזה חלום רחוק, זה לא משהו שהוא עתידני או לא מציאותי. אם אתה תעשה פודקאסט טוב שנותן ערך ויש לו מאזינים ויש לו עניין, והוא נוגע בסקשן, לדוגמה, נדלן, והוא יהיה מספיק טוב, אין סיבה שהוא לא הכניס לך כסף באיזשהו שלב, עם פלטפורמה כמו כפודקאסט. מפלטפורמות אחרות אני מודה שאני לא בטוח שאני יודע איך לעשות מזה כסף.
ואני אוסיף על הדבר הזה ואני אגיד שאני חושב שיש מחיר שהיוצרים צריכים לשלם, כי נגענו בזה, אני חושב שלפני השידור, שככל שכמות הפודקאסטים עולה, הדרישה מהם, גם זה כבר לא מספיק להפעיל את המיקרופון. ופה דווקא אני עושה פרומושן קצת לך, אור, אני חושב שצריך לקנות ציוד נכון, סליחה, וללכת להדרכות מסוימות ולהבין איך עושים את הדבר הזה ולהתמקצע, כי...
כשאני
התחלתי בגיל 16 בוואלה, לא ידעתי כלום, לא ידעתי איך כותבים כתבה, לא ידעתי איפה לשים את הפסיק. במשך 3 שנים קיבלתי את הבית ספר הכי טוב לתקשורת שיכלתי לקבל, כדי שהיום אני אדע איך כותבים מאמר. לכתוב סטטוס זה משהו אחד, לכתוב מאמר בוואלה, משהו אחר לגמרי, תאמינו לי. אז אני חושב שגם פה, זה בסדר שאתה מקצוען, כמו שאנחנו מכירים את זה, כולנו עברנו באקדמיה, יש מרצים שיודעים מעולה, אבל בסוף הם עומדים מול קהל ומול התלמידים, והתלמידים יוצאים ואומרים, מה קרה פה? לא הבנתי כלום. אני חושב שהמקום של פודקאסטר שבאמת רוצה להרוויח מזה, זה להיות מוכן לשים את כמה גרושים כדי ללכת, ללמוד את זה, לקנות ציוד מתאים, להבין איך אורזים פודקאסט, זה לא רק לדבר את זה, להבין איך הליינאפ של הדבר הזה בנוי, איך הוא יוצר בידול אל מול מאות פודקאסטים.
לא, גם ויזואלית, הדבר, אריזה היא כוללת קונספט, היא כוללת הכל.
זה כל החוויה לגמרי, אבל איך פונים, נניח ויש לי דבר כזה, ואני יודע שהוא טוב, עובדה, הוא מואזן, איך אני מקבל, זאת אומרת, ברור שבאיזשהו שלב יכול להיות שאיזושהי חברה מסחרית תפנה אליו ותבוא תגיד לי, אני רוצה לעשות אצלך חסות, אבל במידה וזה לא קורה, במידה ואני יודע שיש חברה אחרת שאולי יכולה להתאים, או שאני יודע שיש לי משהו מיוחד, יש לי קהילה מסוימת שאני רוצה לנסות להגיע איתה לאנשהו מבחינה כספית, איך אני עושה את זה? פונה לחברות כמוכם, הולך ישירות לחברה?
אפשר גם וגם, אם אני נוגע רגע בקובע שלנו כסולט אנד פפר, אני חושב שהיום מנהלי השיווק, מנהלי המותג, הם הרבה יותר נגישים מבעבר, אם היום אני בסטורי רואה מה בר רפאלי עושה, וזה לא פעם, הפפרצי
כבר... היא בפלאפל, כן.
כן, בדיוק, אז אני אומר, בסוף אנחנו דיברנו על זה, אפרופו הפשעים אמיתיים, זה קליקה קטנה, ישראל היא מדינה קטנה, אתה מאוד מאוד בקלות בסטטוס אחד יכול להגיע למפרסמים, אנחנו נעשה, ושוב בלי יותר מדי פומפוזיות וקידום עצמי, כל מה שידרש כדי באמת לפודקאסטים טובים, שאחרי שנצא מתקופת ההרצה הזאת, לשדך להם את אותם מפרסמים. יש לנו בפול היום עשרות לקוחות שאנחנו עוברים איתם על בסיס חודשי, מה שנקרא ריטיינר, סתם להכניס לעולמות של משרדי פרסום, ואותם לקוחות כל הזמן מחפשים לחדש, כי זה הטבע של לקוחות, הם רוצים לבלוט, הם רוצים לייצר הפרעה, משהו שהמתחרים שלהם לא עושים היום.
לא, אבל גם אנחנו בתור משרד פרסום, אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו לעשות קצת, זה כבר לא מחוץ לקופסה, אבל לעשות את הדברים טיפה אחרת. אם זה נקרא בעולמות שלנו שוב פריסת מדיה, איך מחלקים את התקציב הנכון של המותג, אז היום באמת מסתכלים על פודקאסט כאלטרנטיבה אמיתית. אתה אומר, בונה, יש שם...
יש שם קהל, נכון?
בן אדם יושב 40 דקות ואומר את כל מה שיש למותג הזה לתת. למה לא לתת לו מיקרופון? זה גם לא מאוד יקר.
אז אנחנו מהצד שלנו, מהכובע השני של סולט אנד פפר, דוחפים אל מול כל הלקוחות שלנו, אני אומר את זה בריש גלי ובשידור, כי כבר אמרנו את זה ללקוחות, את הסיפור הזה של להתחיל להשתמש בפודקאסטים באותה פריסת מדיה שניב מדבר עליה. זה בסדר שעושים גם קידום בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק וכתבות SEO ו-you name it, לא חסר, אבל הפודקאסט, כל עוד אנחנו בקשר עם לקוח, יהיה מעורב כחלק מתוכנית האסטרטגיה השיווקית, כחלק מתוכנית המדיה. אני חותם על זה, כל לקוח שאנחנו עובדים איתו, אנחנו מכניסים את הדבר הזה, לא כי אנחנו באמת מאמינים שזה כלי מאוד מאוד נכון למפרסמים היום, וככל שאנחנו נכיר פודקאסטים טובים ועצמאים ומוכשרים, אנחנו כמובן נמליץ עליהם.
שוב, אני אחדד עוד פעם את המהות של כפודקאסט לטובת המאזינים. מי שמייצר פודקאסט טוב ואיכותי, שנותן ערך והוא מעורב בקהילה, ונכנס ומשקיע, ואנחנו רואים שזה חלק מהחיים שלו, אין סיבה שהוא לא יופיע באפליקציה. אין סיבה שהוא לא יקבל את הבמה הזאת.
שהוא לא ייחשף ויצבור
אותו
מאזינים.
בדיוק.
לגמרי.
בדיוק.
בואו בנקודה הזאת נמשיך, דיברנו ככה על האפליקציה, אני רוצה שדבר קצת על העתיד של הדבר הזה, כי אני חושב, אנחנו גם יודעים שגם האפליקציה שלכם בהתחלה, גם העולם הזה בישראל לפחות, ממש בהתחלה שלו, איפה אתם רואים את הדבר הזה שנקרא פודקאסטים, שנקרא כפודקאסט? בוא נפריד את השאלות, בוא נתחיל מפודקאסטים. איפה אתם רואים את הדבר הזה עוד 5 שנים בישראל, עוד 10 שנים?
אני, כן, אתה רוצה? לא, דבר,
היה לנו ג'ינקס.
בבקשה, תגיד אתה.
אני אגיד קצר, אתה מדבר הרבה, אני מדבר מעט, אז אני...
לך על זה.
לא, אני רק אגיד מהחוויה האישית שלי. בסוף שחלמנו על הדבר הזה, אמרנו באמת איך אנשים יאכלו את זה, ואפילו איך אנחנו נאכל את זה. לפעמים אתה חושב גבוהה גבוהה, ואז אתה בא למוצר ואתה אומר מה עשיתי, זה לא מובן. אני היום שאני עולה על האופניים שלי בתל אביב, או נכנס לרכב עם ארוסתי, ופותח את האפליקציה שלי כפודקאסט, אני באמת נהנה לצרוך ככה פודקאסטים. אני אומר בונה, פעם הייתי... גולל באתרי תוכן. היום אני פותח אתר תוכן של פודקאסטים, ומה שעולה למעלה, אני אומר, וואלה, אולי, פודקאסט על הארי פוטר. בוא נעשה פליי, מגניב. אני אוהב הארי פוטר, למה לא לשמוע? אז אני חושב שהדבר הזה הוא רק ילך ויתעצם. אני גם רואה את המגמה. אני לא צריך להגיד לשניכם, אתם חיים את העולם הזה, אבל אני רואה את המגמה. אנשים מדברים פודקאסטים, חיים פודקאסטים, זה מילה שגורה. יש לי את מדד האמא. אם אמא שלי יודעת מה זה פודקאסטים ומשתמשת, זה אומר שהדבר הזה בוער. הוא חם, הוא כבר הגיע למס מרקט.
יש כאלה שאומרים, אבל זה טרנד. אתה מבין? אני לא מעט נתקל בדבר הזה. שאומרים לי, בסדר, עד עכשיו בשנתיים האחרונות עושים זה. לפני שנה עשינו טיק טוק, שנה הבאה יהיה זה, השנה יש פודקאסט.
אין סיכוי שזה טרנד, כי אני רגע אסביר את זה לעמדתי, כן? לעניות דעתנו. שאתה מתייחס לפלטפורמה ספציפית, ואפרופו אני תכף יענה איך אני רואה את כפודקאסט, הגיוני שפלטפורמה מסוימת היא טרנד, כמו טיק טוק, יכול להיות שעוד שנה, תהיה פלטפורמה אחרת.
סנאפצ'אט, לדוגמה.
אבל בדיוק, אבל האם לבוא ולהגיד שלסטורי זה טרנד, או להרוס תוכן ב-15 שניות, או שיטות אחרות, זה כבר מלווה אותנו עוד שנייה עשור, וזה הולך ויתחדש, אבל בסוף אריזות התוכן נראות אחרת. פודקאסטים פונה לדור שהולך ונעשה פסיבי יותר, לשבת ולגלול כתבות ולקרוא אותם ולעשות את, רק את זה, זה כבר לא רלוונטי לדור שלנו ולדור שאחריו. זה דור שהוא מולטיטסקינג במהות שלו. כמו שאני אומר, הוא רוצה לשים אוזניות את האיירפוד שלו, לנסוע במקביל, לעשות כלים, אפילו לראות טלוויזיה, גם ראיתי כאלה שבמקביל עושים את זה.
לקפל, לא, זה פסיכי.
לקפל בגדים, לחיות את חייו במקביל להאזין לפודקאסט. ואם הפודקאסטים עצמם, היוצרים, ופה אני גם פונה לאותם יוצרים, ידעו להבין שהפודקאסט שלהם הוא כבר לא מה שהיה לפני 5 שנים, שזה בינץ', ודווקא לייצר פודקאסט שהוא אקטואלי, רלוונטי, מתחרה באתרי החדשות, ונותן את ה-50 סנט שלי על אירועי השבוע, אין שום סיבה שהדבר הזה יהפוך להיות טרנד, אלא להפר. יבוא הגולש הממוצע ויגיד, מה אני מעדיף? לשבת ולקרוא כתבה ולגלול, שאני שונא לקרוא, וזה דור שאנחנו, לצערנו, קורא פחות, לא יעזור כלום. או פשוט לשים אוזניות ולשמוע את זה, חד משמעית, זה פשוט ילך לשם הרבה יותר.
השתי סנט שלי על הדבר הזה, אגב, זה בכלל העניין הזה שפשוט אין לנו זמן לכלום יותר.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו בחיים כאלה, שאנחנו כל הזמן במשהו, בוואטסאפ, בזה, בעבודה, בפה, בשביל, אנחנו כל הממוסים, כל המסוקים, ודווקא האפשרות הזאת היא לקחת משהו איתך, לשים באוזניים ולעשות, כמו שאתם אומרים, דברים אחרים, להיות כביכול פסיביים לגבי זה, אבל לא באמת, כי אנחנו עושים משהו, זאת אומרת, אנחנו כן ממשיכים להספיק את רשימת המשימות שלנו ביום, ועדיין ללמוד משהו, עדיין לשמוע משהו שכיף לנו, עדיין למלא את הזמן המת שלנו, הזמן שאנחנו לא יכולים לעשות בו שום דבר, במשהו אחר, משהו שיכול לתת לנו גם ערך ותוכן. אני חושב שזה באמת הקסם של העולם הזה, וזה משהו ששוב, כל עוד יש זמן מת בחיים שלנו, ככה אפשר למלא אותו בפודקאסטים, וזה גם מכאן מגיע הקשב הזה, הארוך, שיש לפלטפורמה הזאת לעומת פלטפורמות אחרות, כי כמה אתה יכול לשבת מול סרטון יוטיוב? מרתק ככל שיהיה, מדהים ככל שיהיה, פעם לפני 2-3 באמת, נכון. היו סרטוני יוטיוב של 30-40 דקות, נכון. אתה אומר זה היה בסדר. היום זה כבר לא נהיה, כי אני חושב נכון. היום, יוטיובר שעושה 5-6 דקות סרטון, זה כבר נהיה, כאילו, אנשים לא מגיעים לסוף. אז באמת בדבר הזה שאתה לא נעול על המחשב, אתה לא תקוע מול המסך, אלא אתה יכול לעשות דברים תוך כדי, אני חושב שזה באמת הקסם האמיתי, וזה משהו שבאמת מאוד מאוד תורם לצמיחה הזו, ככל שאנחנו עמוסים יותר ויותר. והעתיד של כפודקאסט, לאן הוא?
קודם כל קיפוד היא חיה שחיה עדיין איתנו והיא לא בסכנת הכחדה למיטב הבנתי, לא פתחתי ויקיפדיה, אבל נראה לי שאנחנו כן.
אגב, קיפוד היא חיה תנכית, עוד מקראית.
כן, אז היא איתנו לעוד הרבה שנים.
היא כאן כדי להישאר.
קיפודקאסט בעתיד הקרוב התמקצע באיך שאנחנו רואים את זה. פעם אחת ידע לתת עוד פתרונות, אפרופו וידאו קאסט, אנחנו עכשיו עושים אנשים יודעים, זה וידאו קאסט, זה לא רק פודקאסט.
נכון.
ומי שכן ירצה, אנשים שירצו כן לראות וידאו, יוכלו לעשות גם את זה. אז מצד אחד אנחנו נשכלל את המערכות, נאפשר יותר, לדרג, לכתוב, להמליץ, להמשיך, כל החוויית הסושיאל, האינטראקטיביות תיכנס לעולם.
אזור אישי, אני מאוד מאוד אוהב את מה שנטפליקס עושה עם אחוזי התאמה, שהמערכת יודעת מה אתה אוהב, במיוחד באתר תוכן כזה שכל הזמן יש פיסות תוכן חדשות, משהו שיכוון אותך קצת, דיברנו על זה שזה דור פסיבי מבולבל, אז קצת איזה אזור אישי כזה שבאמת מתייחס אליך באופן אישי, אני מאוד אוהב... אני מאוד אוהב אפליקציות שמתייחסות אליך.
אנחנו נציג תכנים שהם יותר מותאמים אישית, אם היום אתה גולל פודקאסט ונגמר, יש לך עוד כתבות בנושא, אז זה כבר יהיה, כמו שאני אומר, יותר בהתאם לאחוזי התאמה שלך, כל עולם הפידבק, הטוקבקים, משהו שהוא יותר חי, אגב, טוקבקים כמילה זה אולי נשמע נמוך, אבל אנחנו, יש לנו חזון שאם אתם אנשים שכבר צפו פעם ביוטיוב בזמן שידור חי, יש ממש שט שאנשים מנהלים על גבי התוכן בזמן שהוא בלייב.
בלייב או בפרימייר, כן, שידור בחורה.
בדיוק, בשידור בחורה.
שזה אגב עוד כלי גם ליוצרים להשתפר באמצעות המאזינים. זה כאילו, זה לא נגמר הקהילתיות שבדבר.
אני גם חושב שהרבה מאוד מאזינים מאוד מאוד רוצים ליצור קשר עם הפודקאסט. כי זה נראה כזה, אתה יודע, זה מרגיש כאילו זה לא שונה, כאילו אין הבדל בין יוטיובר לפודקאסטר במובן הזה של נגישות לקהל. זאת אומרת, בשניהם הנגישות היא זהה. זאת אומרת, אם זה יכול להיות במרחק מייל, במרחק שליחת הודעה בפייסבוק, בוואטסאפ, לא משנה. אבל בפודקאסטים זה מרגיש יותר קרוב, אתה ממש מרגיש חבר של הבן אדם, יש אנשים שעושים אצלי פודקאסטים ואומרים לי, תקשיב, אנשים מתחילים שיחה מהאמצע. הם לא, אתה יודע, הם כבר יודעים מי אני ומה אני ומה עשיתי אתמול, ואת היציאה שלי לבר לפני יומיים, כי סיפרתי את זה בפודקאסט, והיום אני כבר מתחילים איתי, פתאום אני, בן אדם זר, מתחיל לשאול אותי שאלות על זה, כאילו, ואני צריך לעשות את האחד ועוד אחד. אז באמת יש פה באמת הרבה מאוד רצון של אנשים להתחבר לזה, וגם היצירה הזאת של הקהילה, כי אנשים מאוד מאוד אוהבים לדבר על משהו שהם צורכים עם אנשים אחרים, ולא תמיד חברה שלי זה מעניין אותה, ולא תמיד אח שלי, או לא יודע, זאת אומרת, לא תמיד יש לי אנשים קרובים אליי שמאוד מאוד, שמתעניינים באותו תוכן כמוני. אז העצם הזה שהדבר הזה של לייצר להם את הפלטפורמה הזאת והקהילה הזאת, זה בעיניי דבר שהוא פרייסלס, בטח שזה בפודקאסטים, שזה באמת יכולת המנוע האמיתי של פודקאסטר, זאת אומרת, היכולת לייצר קהילה סביב התוכן שלו, והיכולת ליצור קשר ומגע בלתי אמצעי עם הקהל שלו, והיום גם הכלים לעשות את זה מאוד מאוד ספציפיים, קבוצה בפייסבוק, אוקיי, זה המונופול בתחום נכון. הזה. ככה שאין ספק שזה עולם ש...
והמטרה היא לשבור את העניין הזה, לאפשר באמת את אותם מיני קהילות שמבוססות על פרק, שמבוססות על מי ששומע כרגע
על פרק, לא על פודקאסט. אני חושב שזה גם דבר די חדשני, די מהפכני. זאת אומרת, אני לא מחפש עכשיו את המאזינים של כל הפודקאסטים שלי, אני מחפש פרק שנורא נורא עניין 200 אנשים,
נכון.
ולתת להם לדבר על זה. בדיוק. זה מגניב להלאה.
אז זה לגמרי העתיד של כפודקאסט, הרבה יותר פרסונליזציה זה נקרא בעולם שלנו, עם אותו שילוב חכם של מפרסמים, עם השילוב החכם הזה של ערך אמיתי ליוצרים שיוכלו לראות בזמן אמת מה חושבים על הפודקאסט שלהם, ולמאזינים לקבל תוכן בצורה הרבה יותר נוחה, פשוטה,
מדויקת.
זה
אבל הסיפור. אנחנו מדברים הרבה על העתיד, חשוב לי להגיד, גם ההווה הוא מעולה.
מצוין.
כנסו לאפליקציה, היא טיל.
נכון, חד משמעית.
לגמרי, היא באמת אפליקציה מעולה, אני חייב לומר, בתור משתמש ככה, ניסיתי תוך כדי ההשקה שלכם וזה גם להוריד וזה, והיא באמת אפליקציה כיפית, אני גם שומע בה לא מעט פודקאסטים, ובאמת, תראה, בהתחלה למאזין זה קשה להתרגל לזה.
כן.
אתה בהתחלה אומר, איפה הכפתורים שלי, איפה החיפוש שלי, איפה הדברים האלה שאני רגיל אליהם. אבל כשאתה מבין את הראש, אז זה פתאום הופך את המחשבה הזאת, אבל כן, אין ספק שזה כאילו שינוי קצת של הקונספציה,
לגמרי.
במובן הזה, שאתה באמת כאילו, בהתחלה קצת אתה טיפה עבוד שם, כאילו אתה מנסה, מה זה, למה הכל רחב, אתה יודע, אני ארגיש הכל בריבועים,
נכון.
כל הקאבר פוטו ואלה, אז הכל פתאום רחב, כמו באתר זה, אני אומר, אולי טעיתי באתר, אתה, נכון, אתה עושה כזה, תשמע. כמו הגיף הזה, אתה עושה חיפוש, כזה, מסתכל ככה, ו...
תשמע, אנשים נסו פעם בקרקרות. היום יש נכון. טסלה, זה ממש זה, זה עיתונים ופייסבוק, זה, כל המהפכות האלה קראו, קראו, סליחה, בלי א', אבל כי אמרתי עיתונים, כל המהפכות האלה קראו בגלל צורך, זיהו שאנשים אוהבים לקרוא כתבות ולקחו את זה צעד קדימה, אז אנחנו זיהינו שאנשים אוהבים להאזין וליצור פודקאסטים, אז בוא ניקח את זה למקום שזה ראוי לו.
יאללה, מגניב, אז אני חושב שככה, הייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת, דיברנו, אני לא חושב שבהרבה פודקאסטים שמדברים על פודקאסטים או בכלל, יש אפשרות ככה לראות משהו חדש בהיכרות שלו, בכניסה שלו לדבר הזה, בכלל אני, אתם יודעים, אני כתב טכנולוגיה במקור, אז העולם הזה של טכנולוגיה מאוד מאוד מרתק אותי, ותמיד כיף לי לדבר עם אנשים שיוצרים ועושים אותו, ונראה שאתם עושים עבודה ממש ממש טובה, ואני מקווה שהיא תמשיך ותגדל. אז אם אתם מאזינים, אתם מוזמנים להוריד את כפודקאסט כרגע ל-iOS, לאייפון, ובעתיד הקרוב מאוד, כמו שאני מבין.
אבל אפשר להיכנס לאתר, אתה יודע.
לאנדרואיד אפשר להיכנס לאתר ולעשות לו אוסף למסך הבית, וזה כמעט כמו אפליקציה, הנה, יפה מאוד, מצאנו את ההק, ואם אתם יוצרים, אז תכנסו לקהילת כפודקאסט, כנסו שם לפוסטים, תבקשו שהפודקאסט שלכם יהיה, ונעשה ככה לעשות משהו חדש ביחד, מה שנקרא, ויהיה באמת שמח. נפדש את אמיר זוהר, שמחתי מאוד לארח אתכם.
תודה רבה
על האירוח
שהייתם כאן, ותודה גם לכם שהייתם איתנו. נתראה בפרקים הבאים.
מצלמה.
יס, יאללה ביי.